שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל חברת אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא כיפת הסלע, שהוא המבנה שבנו המוסלמים לכבוד הסלע שבמרכזו לא אנו היהודים קוראים אבן השתייה. כיפת הסלע ממוקמת על הרחבה העליונה שמוגבעת 4 מטרים מעל הרחבה התחתונה של הר הבית. שטח הרחבה העליונה הוא 23 דונם, שטח כל הר הבית 144 דונם. אל הרחבה העליונה מובילים מהרחבה התחתונה 8 גרמי מדרגות רחבים, 6 מהם נבנו עם הבנייה הראשונית ו2 התווספו מאוחר יותר, כאשר כל גרם מדרגות מסתיים במערכת קשתות מפוארת מעין כניסה לרחבה העליונה. המבנה הבולט על הרחבה העליונה הוא כיפת הסלע, שנבנתה על ידי החליף האומאי עבד אל מלק בשנת 691 לספירה. אין זה מסגד במובן המקובל של המילה, אלא משכנו של הסלע, אבן השתייה, שנמצא במרכזו כשמעליו כיפה. תפקידו של המבנה להעצים ולפאר את הסלע. החשיבות של הסלע על היהודים היא שממנו הושתת העולם. כאן עקד אברהם את יצחק, וכאן היה גם קודש הקודשים, לפי דעת הרוב, בזמן שבית המקדש היה קיים. החשיבות המוסלמית כפי שהיא פתחה במרוצת הדורות היא שעליו עקד אברהם את בנו ישמעאל, וממנו עלה מוחמד השמיימה במסע הלילה. ישנה גם מסורת שביום הדין תתאחד הקעבה עם אבן השתייה בירושלים, ושם יערך המשפט של הנשמות. היסטוריונים מוסלמים נתנו סיבות להקמתו של המבנה המפואר. ההיסטוריון אל יעקובי, היסטוריון שיעי בן המאה התשיעית, סיפר שבאותה תקופה השלטון במכה היה בידי עבדאללה אבן אל-זוביר, שדרש מעולי הרגלים להישבע לו אמונים, אבל הוא היה מתנגדו של עבד אל מלק שמשל בדמשק. לכן העדיף עבד אל מלק שלא יעלו למכה, וירושלים נהייתה למקום חלופי לעלייה לרגל, כדי שיוכל לשמש כמקום עלייה לרגל במקום מכה, דאג עבד אל מלק לפאר אותו. הנוסע אל מוקצי בן המאה העשירית כתב שבירושלים המסגד צריך היה להתחרות בפארו בכנסיית הקבר, כדי שהמוסלמים בירושלים והבאים אליה יוכלו להתגאות במסגד שלהם. מעבר לכך, דמשק, בירת החליפות האומאית, הייתה רחוקה ממכה, וירושלים הייתה מקום קרוב. ברור שגם המסורת היהודית שהמקום קדוש נתנה לעבד אל מלק מוטיבציה לאסלם מקום קדוש. בתוך המסגד ישנה כתובת הטוענת שהבנאי היה החליף אל ממון, אבל מתברר שהבנאים של אל ממון החליפו את שמו של עבד אל מלק בשמו של אל ממון, אבל לא החליפו את שנת הבנייה, כך שהתאריך שכתוב הוא 691 לספירה, ואל ממון עלה לשלטון 120 שנה מאוחר יותר. בתקופה הצלבנית במאה ה-12 הפכה כיפת הסלע למקדש האדון, טמפלום דומיני, ומסורות נוצריות הוצמדו לה. הצלבנים הציבו צלב על המבנה ובנו סבכה סביב הסלע כדי למנוע מעולי הרגלים לקחת מזכרות. סלאח א-דין בשנת 1187 הסלם את המקום מחדש. משך השנים שבאו אחר כך עבר המבנה שיפוצים, אבל לא השתנה. להר עצמו נוספו מבנים קטנים. את מבנה כיפת הסלע תיאר הנוסע הפרסי אל מוקדסי בן המאה העשירית. ציטוט: באמצע מתרוממת רחבה כמו זאת של המסגד במדינה, ואליה מכל צד עולות מערכות של מדרגות רחבות. באמצע הרחבה נמצאת כיפת הסלע הבנויה על מבנה אקטגונלי, ויש לה 4 פתחים, כשכל אחד מהם מצוי מול מערכת מדרגות המובילות לחצר. בתוך הבניין ישנם שלוש דירות עגולות, חד מרכזיות, כלומר מסביב למרכז אחד, של עמודים עשויים שיש יפה להפליא ועליהם כמרון נמוך. בתוכם היכל שעל הסלע. גובה הכיפה מבסיסה ועד לפסגתה 100 אמות. הכיפה מצופה כולה בכיפות נחושת, מבחוץ הלוחות הללו מוזהבים. הקירות הן מבפנים והן מבחוץ עטויים בשיש ופסיפס. הכיפה בנויה בשלושה קטעים, הפנימי בלוחות מאותרים, אחר כך קורות ברזל, ולבסוף לוחות עץ שעליהם קבועים הלוחות החיצוניים. בשחר, כאשר השמש זורחת לראשונה על הכיפה, המבנה הוא נפלא לראותו, ואין עוד כמותו באסלאם. ולא שמענו מעולם על מבנה ואפילו של עובדי אלילים שמתחרה ביופיו במבנה זה, סוף ציטוט. מקריאת התיאור הזה מתברר שהשינויים מועטים בלבד נעשו בו מאז ועד היום. הפסיפסים המקוריים שדהו הוחלפו על ידי הסולטן הטורקי סולימן המפואר בעריכי חרסינה שנקראים עריכי קשני מפרס. הציפוי של הכיפה הוחלף במאה ה-16 לציפוי עופרת, ורק בתקופה הירדנית בשנות ה-60 של המאה ה-20 שוב הוחזרה לכיפה חזות בוהקת בדמות אלומיניום מוזהב. בראשית שנות ה-90 של המאה ה-20 צופתה הכיפה זהב. כמו שכתב אל מוקצי, הכיפה הפנימית עשויה עץ ומופרדת מהכיפה החיצונית על ידי חלל של מטר לבידוד. הכיפה עצמה היא לא המקורית, שכן זו המקורית התמוטטה ברעידת אדמה במאה ה-11. הכיפה נבנתה מחדש. האיתורים שלה, מדליונים צמחיים בטיח מקויר, סטוקו, חודשו במאה ה-14. המבנה עצמו הוא המבנה המקורי, וכן גם האיתורים שעליו. האיתורים מכילים מוטיבים צמחיים ומוטיבים גיאומטריים, ערבסקות, ומשולבים בהם כתובות בשלושה נושאים. אחד, עקרונות היסוד באסלאם ובעיקר האמונה באל אחד. שתיים, מעמדו המיוחד של הנביא, חשיבות שליחותו והאוניברסליות שלה. שלוש, מעמדם המיוחד של הנביאים לפני האסלאם ובעיקר ישו. וכל זה כדי להדגיש את עליונות האסלאם על דתות ששלטו עד אז בירושלים. מתחת לכיפה מצוי התוף המאותר בפסיפס המתאר דגמים צמחיים ואושר רב של תכשיטים שונים. הפסיפס עשוי לבני זכוכית זעירות כחצי סנטימטר מרובע ומטה, רבות מהם בעלות ציפוי זהב. בנות לפסיפסים בחלקו העליון של התוף ממוקמים 16 חלונות זכוכית צבעונית המפיצים אור מוזהב על אבן השתייה. מרבית החלונות חדשים יחסית ומתוארכים למאות ה-18 וה-19 ומיעוטם מן המאה ה-15. מתחתיהם בכל אחד משמונת הקירות של המבנה 7 חלונות, סך הכל 56 חלונות בהיקף המלא של המתומן. את המבנה נושאות שתי סדרות עמודים ארוכות במעגל. סדרת העמודים הפנימית הנושאת את הכיפה העגולה עצמה, וזו החיצונית הנושאת את תקרת אגפי הבניין המתומן. העמודים נושאי הכיפה כוללים 12 עמודי שיש מעוגלים ו4 עמודי גרנית. העמודים תומכי התקרה הם 24 במספר, מהם 8 עמודי שיש ו-16 עמודי גרנית צבעוניים. מעל אחד מפינות הסלע ישנו ארון ובתוכו קופסה ובתוכה שתי שערות מזקנו של הנביא. אפשר גם להכניס את היד דרך חור בארון ולגעת בשקע בסלע שהוא תביעת רגלו של הנביא בעת שעלה לשמיים. בתקופה הצלבנית ייחסו לשק הזה את כף רגלו של ישו שהתווכח שם עם המוכרים. מתחת הסלע יש מערה אליה יורדים ב-14 מדרגות. מערה זו נוצרה לפי המסורת בזמן שהנביא עלה לשמיים מן הסלע שרצה לעלות יחד איתו. המלאך גבריאל עצר את הסלע אבל לא לפני שנוצרה המערה תחתיו. לפי מסורת נוספת כאן התפלל מוחמד עם הנביאים הקדמונים ובפינות המערה גומחות תפילה המוקדשות להם. בין השאר יש גומחות עבור שלמה, אליהו, אברהם ודוד. על רצפת המערה לוחית עגולה ועליה כוכב מושחר. למקום קוראים באר הרוחות. שם נמצאים המתים ושם גם מקור המים בעולם. יש יהודים הטוענים שזהו בור השיטין, אליו נוקזו דמי הקורבנות. הצלבנים השתמשו במערה כמקום וידוי, וטענו ששם המלאך הודיע לזכריה על הולדתו הצפויה של יוחנן בנו, הכוונה ליוחנן המטביל.